בבא קמא, דף פ', מתחילים בעזרת השם, דף ע"ט, עמוד ב', במשנה. מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מליבו. כך מביאה הגמרא ברייתא בהמשך, שמספרת על חסיד שהיו לו כאבים קשים בליבו, והוא היה גונח וצועק מכאבים. הלכו לרופאים לשאול מה רפואתו, והרופאים אמרו, אין לו תקנה עד שינק חלב עז רותח בכל בוקר, משחרית לשחרית. הלכו, קנו עז, או לקחו עז, קשרו את העז לרגלי המיטה של אותו חסיד, וכך הוא היה יכול לשתות בכל בוקר חלב רותח, לינוק בכל בוקר חלב רותח. מספרת הברייתא, לימים נכנסו חבריו ותלמידי חכמים לבקר אותו. כיוון שראו את אותה העז שהיא קשורה לרגלי המיטה שלו, חזרו לאחוריהם, יצאו מביתו, אמרו, ליסטים, ליסטים בביתו של זה, ואנחנו נכנסים לבקר אותו? ליסטים בביתו של זה, בסך הכל עז. אלא שהמשנה אומרת, תקנה שתקנו חכמינו זיכרונם לברכה, אין מגדלים בהמה דקה, כולל כבשים, עיזים, בארץ ישראל, דרכם לראות בשדות אחרים. ההיזק שלהם מצוי, הם מכלים את שדות ארץ ישראל שרובם של יהודים. זה גורם למעט את יישוב ארץ ישראל. בברייתא מובא ש... הסיבה הזאת מתאימה גם על שברים, על בהמה גסה. אבל אם היו גוזרים לאסור לא לגדל בהמה גסה בארץ ישראל, זה גזרה שהציבור לא יכולים לעמוד בה. כי היו עושים מלאכות עם שברים, עם בהמות גסות. אבל בהמה דקה מיועדת לאכילת בשר. זה אפשר להביא מחוץ לארץ. אבל... מגדלים בהמה דקה באזור סוריה שכבש דוד המלך, ולפי דעת התנא כאן אין דין סוריה כמו חלק מארץ ישראל, כל שכן חוץ לארץ ודאי מותר לגדל שם, כי לא חוששים שיחלו את שדותיה וימעטו בזה את יישובה של ארץ ישראל, כי זה לא נחשב חלק מארץ ישראל. וכן אפשר גם לגדל במדברות של ארץ ישראל, כי שם זה לא מקום תבועה ואין שם הפסד. עוד אומרת המשנה, אין מגדלין תרנגולין בירושלים, מפני הקודשים, בשר הקודשים. יש הרבה בשר קורבנות בירושלים. קודשים קלים, תודה, שלמים, קורבן פסח, מעשר בהמה. ומכיוון שמצוי שם בשר קודשים, צריך להיזהר שלא יתאמו את הבשר הזה. ודרך תרנגולים לחטט בהשפטות, לפעמים יש שם בשר שרצים, שזה מטמא, הם יבואו וינקרו, ובחותם של בחותם של התרנגולים אולי יהיה מבשר השרץ, והם יבואו ויתמו בזה בשר קודשים. לכן לא מגדלים תרנגולים בירושלים, ולא כהנים, כהנים לא מגדלים תרנגולים בכל ארץ ישראל, מפני שהם אוכלים טהרות. הם אוכלים תרומה שצריכים לשמור אותה ולאכול אותה בטהרה. ואם יגדלו תרנגולים שדרכם, כמו שאמרנו, לחטט בהשפטות ומצויים שהם יהיה להם במקור שלהם שרצים ויבואו לטמא את הטהרות. אין מגדלין חזירין בכל מקום, זה גזירה שגזרו חכמים, כמו שהגמרא מספרת בסוף הפרק, משום מעשה שהיה. וכן, לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת, כדי שהוא לא יבהיל אנשים, זה יכול להביא לידי סכנה. אין פורסין מלכודות, נשובים, ללכוד בהם יונים. כי היו מגדלים יונים, אנשים שהיונים שייכים להם, ואם הוא ישים מלכודת, הוא עלול ללכוד במלכודת יונים של אחרים. לכן לא... פורסים מלכודות ליונים בתוך העיר, רק מחוץ לעיר, וגם מחוץ לעיר זה צריך להיות מרחק של בערך 4 קילומטר. אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס, שזה 4 מיל, שזה בערך 4 קילומטר. שכאן כבר אין חשש שיכנסו למלכודת יונים ששייכים לאנשים. מביאה הגמרא ברייתות שמרחיבות את התקנה שלא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. תנו רבנן, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים ביערות, בחורשים שבארץ ישראל, שאי אפשר לזרוע בהם, הם כמו מדברות שמותר לגדל בהם. ובסוריה, אפילו במקום יישוב בני אדם, ויש בו שדות, אפשר לגדל. לא חששו לשדות של סוריה, כי דינה כמו חוץ לארץ, כמו שאמרנו במשנה, ואין צריך לומר שמותר לגדל בהמה דקה בחוץ על הארץ. תניא אידך, ברייתא נוספת, שמרחיבה בתקנה הזאת, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים במדבר. מדבר שביהודה, ובמדבר שבספר אקו, מחוץ לחומות אקו. ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, מגדלים, אבל מגדלים בהמה גסה, פרות, שברים, בקר וכדומה. ואף על פי שכאן גם הייתה סיבה לתקן, לאסור לגדל, אלא לפי שחכמים אינם גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אבל לגזור שלא יגדלו בהמה גסה, הציבור לא יכולים לעמוד בגזרה כזאת. למה בהמה דקה כן? כי בשביל מה מיועדת בהמה דקה? בעיקר לאכילה. ואם רוצים לאכול בשר, אפשר להביא מחוץ על הארץ, לא צריכים לגדל אותה בארץ ישראל. אבל את הבהמה הגסה שצריכים למלאכה, לחרישה, לשאת מסורת בכל יום, אי אפשר להביא מחוץ על הארץ בכל יום את אותם בהמות. ממשיכה הברייתא, ישנם מקרים שמותר כן להביא בהמה דקה ולהשעות אותם בארץ ישראל. ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל משהה הוא 30 יום קודם לשלושה דברים. קודם לרגל 30 יום, לפני החגים, אפשר לקנות בהמה דקה בשביל שיהיה לו בשר לצורך המועד, וקודם ישתה בנו 30 יום, יכול לקנות בשר לצורך סעודת נישואין של בנו ולהשעות אותה אצלו 30 יום קודם נישואי בנו, ובלבד שלא ישעה את הבהמה האחרונה שקנה בסמוך לרגל או למשתה בנו 30 יום, דהיינו, הוא לא יכול לומר, תשמע, קניתי את הבהמה דקה בזמן מסוים, יש לי עכשיו 30 יום, שיכולה להיות ברשותי. לא. עד משתה בנו, עד הרגל, יש לו 30 יום קודם להכין, אבל ברגע שכבר הסתיים משתה בנו, הסתיים הרגל, הוא כבר לא יכול יותר להשעות את הבהמה הדקה ברשותו. לסלקא דתחמינא, היה עולה בדעתך לומר, דינפק לי רגל, אם עבר החג והבהמה הדקה נותרה אצלו, שהוא קנה אותה פחות מ-30 יום לפני הרגל, ומחיזה בנה עד השתה. ממתי שהוא קנה אותה עד עכשיו? הקטי לא מעלו להתלטין יומין, עדיין לא עברו 30 יום. לא נעימה, לא נאמר, תלטין משרשר אלי לשיהויה, שהתירו 30 יום להשעות את הבהמה דקה, וגם אם זה אחרי הרגל. אלא, כיוון שעבר הרגל, נפק לרגל, לא מבא אלי לשיהויה, אסור לו יותר להשעות את הבהמה דקה ברשותו. וכן הטבח ששוחט בהמות בשביל למכור אותם, לוקח ושוחט, מותר לו לקנות בהמה דקה כמובן בשביל לשחוט, ואפילו לוקח ושוהה, מותר לו לקנות ולהשעות אצלו 30 יום לפני יום השוק, ובלבד שלא ישהה אחרי שעבר יום השוק את העגונה שבהם, אלא הוא יכול לקנות 30 יום לפני יום השוק ולהשעות אצלו 30 יום, אבל אחרי שעובר יום השוק, הוא לא יכול יותר להשעות אצלו בהמה דקה, אף על פי שהיא כעת נמצאת אצלו פחות מ-30 יום, ועוד לא עברו 30 יום. גם כאן, כמו בשני המקרים הקודמים, התירו לו 30 יום לפני היום הזה. אם הוא קנה בהמה דקה באמצע 30 יום, הוא לא יכול להמתין עד שיעברו 30 יום מאז שהוא קנה את הבהמה הדקה. אלא ברגע שעבר יום השוק, הוא לא יכול יותר להשעות בהמה דקה. אם כן נמצא שישנם שלושה מקרים שהתירו 30 יום לפניהם להשעות בהמה דקה. לפני הרגל, לפני משתה בנו וטבח לפני יום השוק. שאלו תלמידיו את רבן גמליאל. בהתחלה הגמרא הייתה סבורה שהשאלה הייתה מהו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ורבן גמליאל אמר להן מותר, אבל זה לא ייתכן, כי הרי ענן תנן במשנה, שנינו מפורש, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אלא השאלה הייתה אחרת, אחי כבאו מיני, מהו להשהות בהמה דקה בביתו? לא במראה, הוא שומר ומחזיק אותה בביתו, יש מבארים אפילו קושר אותה לקרעי המיטה, לרגלי המיטה, לא נותן לה לראות בשדות אחרים. אמר להם, דעתו של רבן גמליאל, מותר. ובלבד שלא תצא ותלך למראה בעדר ותפסיד שדות אחרים, אלא קושר אותה ברגלי המיטה, קרעי המיטה שבביתו. אבל חכמים חולקים על רבן גמליאל, כמו שמספרת הגמרא תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד, כמו שהבאנו בפתיחת השיעור, שהיה גונח, נאנח, צועק מכאב שהשם ישמרנו היה לו בליבו, ושאלו לרופאים מה הרפואה שלו, ואמרו אין לו תקנה שינק חלב של עז רותח בכל בוקר משחרית לשחרית, ובאמת הביאו לו עז כדי שיוכל לינוק מהחלב שלה, וקשרו לו את העז ברגלי המיטה, בקרעי המיטה, כדי שהיא לא תלך ותראה בעדר. והיונק מנה משחרית לשחרית, לימים, אחרי כמה ימים, נכנסו חבריו של אותו חסיד שהיו תלמידי חכמים, היו חכמי ישראל, באו לבקר אותו. כיוון שראו אותה העז קשורה בקרעי המיטה, חזרו לאחוריהם ויצאו מביתו ואמרו, ליסטים מזוין בביתו של זה, העז הוא כמו ליסטים מזוין שהוא רואה בשדות אחרים וגוזלת את הרבים, ואנו נכנסים אצלו לבקרו. כי לפי דעת חכמים, אפילו אם קושרים את הבהמה דקה בקרעי המיטה, בכל זאת זה נאסר. המעלה של אותו חסיד הייתה כל כך גדולה, עד שכשישבו החברים ובדקו במעשיו ולא מצאו בו שום חטא, אלא רק את אותו אבון של אותה עז שהחזיק בביתו ועבר על דברי חכמים שאסרו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. ואף אותו חסיד, כשהגיע וידוי בשעת מיטתו, הוא אמר, יודע אני שאין בי אבון אלא אבון אותה עז שגידלתי בביתי, שעברתי בזה על דברי חבריי ושמחתי על דברי רבן גמליאל. שהוא התיר לקשור בקרעי המיטה. אמר רבי ישמעאל, מבעלי בתים החשובים שבגליל העליון, היו הבתים של משפחת בית אבא, של בית אביו, ומפני מה חרבו לאחר מכן? מפני שהיו מראין בחורשים. אז בהתחלה הגמרא סבורה שבפשטות הם היו רואים בהמה דקה שלהם ביערות שבארץ ישראל, ועברו על דברי חכמים שעשו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ודבר שני שהם היו עושים, דנים דיני ממונות, במקום בשלושה דיינים, בדיין יחיד. ואף על המקרה הראשון שאמרנו לגבי שהם היו מראים, רואים את הבהמה דקה ביערות שבארץ ישראל, אז אף על פי שהיו להם יערות חורשים סמוך לבתיהם, והרי אמרנו שביערות, שזה לא מקום יישוב וזה לא מקום זריעה, מותר כן, הברייתא אומרת, תחילת הגמרא, שאפשר כן לראות שם את בהמה דקה, זה כמו מדברות שבארץ ישראל, אז מה באמת היה הסיבה שהם חרבו? הם נענשו כי שדה קטנה הייתה, בין הבתים שלהם לבין היערות, שהם היו מעבירים את הבהמות דרך אותה שדה, והיא הייתה שייכת לאחרים, ומעבירים את בהמותיהם ליערות דרך עליה, והבהמות היו מפסידים את אותה שדה, וזה היה הטענה עליהם. כיוון שתקנו חכמים שאדם לא יגדל בהמה דקה בארץ ישראל, מביאה הברייתא תנו רבנן רואה שהיה רואה בהמה דקה שלו בארץ ישראל, שעשה תשובה, קיבל על עצמו לא לגדל יותר בהמה דקה בארץ ישראל, אבל יש לו עדר שלם של בהמות, אין מחייבים אותו בדין למכור מיד את כל הבהמות שברשותו, כי אם הוא יצטרך למכור את כולם בבת אחת, יצטרך למכור אותם בזול ויגרם לו הפסד גדול, הוא יימנע על ידי זה חליל מלעשות תשובה. אלא ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים, והקדוש ברוך הוא מנסה איך אפשר להקל על אלה ששווים בתשובה, ולכן התירו שאותו רואה מוכר את הבהמות מעט מעט על יד על יד. וכן גר שהתגייר שירש מבית אביו חיות של אסור לגדל, נפלו לו כלבים וחזירים בירושתו. במשנה אמרנו שלא מגדלים כלבים אלא אם כן קשורים בשלשלת, וחזירים בכל מקום אסור לגדל. אין מחייבים אותו בדין למכור מיד את כל הכלבים והחזירים שברשותו, כי על ידי זה יגרום לו הפסד גדול, אלא מוכר אותם מעט מעט על יד על יד. וכן, מי שנדר לקנות בית בשביל לגור, לקח בית בארץ ישראל, או לקח אישה, לישא אישה בארץ ישראל, אין מחייבים אותו בדין מיד לקנות בית, לקח מיד, או מיד לישא אישה, אלא ממתינים עד שימצא את ההוגנת לו, את האישה שראויה לו, את הבית שראוי לו. במעשה באלמנה או גרושה, אישה אחת שגרה עם בנה, שהיה בנה מיצר לה וקפצה ונשבעה, כל מי שיבוא להינשא לה איני מחזירתו, היא לא תסרב לו אלא היא תתחתן איתו. וקפצו עליה בני אדם שאינם מעוגנים, שמעו שהיא נדרה, נשבעה, אז באו כאלה שלא ראויים לה ואמרו, טוב, היא נשבעה שהיא תתחתן עם מי שיבוא, אז באו כאלה שלא מתאימים לה. והיא לא ידעה אם היא באמת מחויבת לקיים את השבועה ולהתחתן עם הראשון שהגיע או לא. כשבא הדבר אצל חכמים, האם היא מחויבת להינשא לראשון שהגיע, אמרו חכמים, לא נתכוונה זו בשבועה שלה להינשא לכל אחד, אלא רק מי שהגון לה, הראשון שראוי לה שיבוא, איתו היא מחויבת להתחתן. עוד אומרת הברייתא, כשם שאמרו חכמים הם מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, כך אמרו חכמים הם מגדלים חיה דקה, כמו צבי, שועל, דרכם לאכול משל אחרים. רבי ישמעאל אומר, מגדלים כלבים קטנים, שנקראים כלבים כופריים. זה פירוש אחד ברש"י, עוד פירוש אומר רש"י, כלבים גדולים של ציידים, שאינם מזיקים לשדות. וכן, חתולים, הגמרא מעמידה שזה הכוונה חתולים שחורים, וקופין וחולדות סנאים, חולדות שגדלות בשיח שנקרא סנה, מותר לגדל אותם. מה הסיבה שהתירו לגדל את אלה? מפני שעשויים לנקר את הבית, לנקות את הבית מן העכברים. מהי חולדות סנאים? מה הכוונה בלשון שחכמים דיברו? מה המשמעות של הסוג חיה הזאת? אמר רב יהודה, קראו לזה במקומם שרצה חרצה. והיא קדם, יש אומרים שרב יהודה אמר, חרצה דקטיני שקי, או חרזה דקטיני שקי, שרגליה דקות מאוד, ודרכה לראות בין השיחים של הסנה, וראיה ביני ורדיני, לכן היא נקראת חולדת הסנאים. ומה היא שרצה? מה הכוונה סתם חולדה, שהיא אחת משמונה שרצים האמורים בתורה? זה זאת שרגליה קצרות, היא נראית כמו שהיא שורצת על הארץ, דמיטתי שקי. במשנה למדנו שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, שהוא היה רבן של כל בני הגולה בבבל, רב, אז הוא אומר תלמידו רב יהודה בשמו, עשינו עצמנו, הם קיבלו על עצמם לנהוג בבבל כארץ ישראל שלא לגדל בהמה דקה. למה? כי בבל נעשה מקום קבוע לישיבה של עם ישראל, לגור עם ישראל במקום שם, לכן, כדי לא להפסיד את השדות ולמעט את היישוב, אז תקנו שלא יגדלו בהמה דקה שם. אמר לי רב עדה ברהבה לרבונה, הבהמה דקה שלך, כיצד אתה מגדל אותה בבבל, דידך מאי? אז רבונה אמר לי, דידן, הבהמה דקה שברשותו, קמינטר עליה הוא חובה. אשתו שקראו לה חובה, השגיחה על הבהמות האלה שלא יזיקו. אמר לי רב עדה ברהבה, אמר לרבונה דבר מאוד חריף, חובה שהשם ישמרנו, תקברינו לבנה, שהיא תקבור את בנה. למה? אתה לא יכול לסמוך עליה, היא לא יכולה לשמור על הבהמה הזאת. באמת, כולי שני דרב עדה ברהבה, כל זמן שהיה רב עדה ברהבה קיים, לא יקיים זרעה לרבונה מחובה, לא יתקיים זרעו של רבונה מאשתו חובה, כי הכללה התקיימה שהשם ישמרנו. איקא דאמרי, יש אומרים, את המאמר שנאמר בשם רב לגבי האם מותר לגדל בהמה דקה בבבל. אמר רבונה אמר בשם רב, כאן זה לא רב יהודה בשם רב, אלא רבונה בשם רב. והוא לא אומר שתמיד עשו בבל כמו ארץ ישראל לאסור לגדל בהמה דקה, אלא עשינו עצמנו בבבל לנהוג כמו ארץ ישראל לא לגדל בהמה דקה, רק מקיאת הרב לבבל, מזמן שרב הגיע לגור בבבל, ומאז הגיעו עוד הרבה מעם ישראל לבבל, והתרבה שם היישוב, לכן תקנו לא לגדל שם בהמה דקה, כדי לא למעט את היישוב. מספרת הגמרא, היו שלושה חכמים, שהיה ביניהם ויכוח, מי ייכנס ראשון לאיזשהו סעודת מצווה. היה רב, והיה שמואל, והיה רב אסי. הם הזדמנו לסעודת מצווה. יש אומרים שזה היה לסעודה של ברית מילה, לבי שבוע הבן. בית המשתה שעשו בו סעודה של ברית מילה, שעושים אחרי שבעה ימים ביום השמיני. ויש אומרים, אמרי לה, שזה היה סעודת מצווה של פדיון הבן, לבי ישוע הבן. ישוע בארמית הכוונה פורקן, פדיון הבן. היה ויכוח בין רב אסי ושמואל, מי ייכנס אחרון? מי ייתן לשני את הכבוד? אף אחד לא היה מוכן לקבל את הכבוד. רב לא היה אל קמי די שמואל. רב לא רצה להיכנס לפני שמואל. ואף על פי שבאמת רב היה גדול מכולם, הוא היה רבם של כל בני הגולה בבבל, בכל זאת, הגמרא מביאה בהמשך שהוא נהג כבוד בשמואל, כי כשרב הגיע לבבל, שהשם ישמרנו, היה לו חולי מעיים, ושמואל היה בקיא ברפואה, והוא עשה דברים של רפואה לרב, וזה גרם לרב צער, ורב לא ידע שעושים לו את זה בשביל רפואתו, והוא קילל את שמואל, שהשם ישמרנו שלא יתקיימו בניו, וככה היה. ולכן אחר כך רב כיבד את שמואל יותר ממנו, בגלל הקללה הזאת שהוא קילל אותו. אז הוא לא נכנס לפני שמואל, ומצד שני שמואל הפעם לא רצה להיכנס לפני רב, כי היה כאן גם את רב אסי שהיה יותר גדול משמואל. לא היה אל קמי דרב אסי. ורב אסי מצד שלישי גם לא היה יכול להיכנס ראשון. לא היה אל קמי דרב, הוא היה תלמיד של רב, הוא לא היה יכול להיכנס לפני רב. אז התלמידים האמרי אמרו, מה נתרח? מי יתאחר? מי ייכנס האחרון? נתרח שמואל, שמואל ימתין. בני תאירה, ויכנס קודם כל רב, שהוא באמת הגדול ביותר בתורה, ואחר כך תלמידו של רב, תלמידו של רב, רב אסי, ורק אחר כך ייכנס שמואל. שואלת הגמרא, למה לא נתרח רב, שרב יתאחר ויכנס רב אסי ואחריו שמואל, או רב אסי ימתין ויכנס שמואל ואחריו רב? תרצת הגמרא, זה לא נכון ששמואל ייכנס לפני רב או לפני רב אסי, כי שמואל היה קטן מהם, ורב, משהו נמנע מלהיכנס לפניו, מילתא באלמא הוא דעבד לי לשמואל. הוא היה עושה מנהג כבוד בשמואל, משום ההוא מעשה דלתיה, בגלל הסיפור שהוא קילל אותו. לכן עד ברי רב עלי, לכן הוא רומם אותו יותר ממנו. אבל כאן, שזה בא על חשבון רב אסי, זה סיפור אחר, הוא לא היה יכול לך, שמואל לא רצה להיכנס לפני רב אסי. הדאחי ואחי, בתוך כדי המעשה הזה, עד שהם נכנסו, שמשמרנו, את השונרה בחתול, קטע ליד, לידה דיינוקה, קטע את ידו של התינוק שבשבילו עשו את המשתה. וכשראו את הסכנה הגדולה שיש בחתול, יצא רב ודרש, נפק רב ודרש ברבים. כיוון שהוא מזיק החתול, מותר כל מי שמוצא אותו להרוג אותו, נראה בהמשך על איזה חתול מדובר, כי הוא מזיק. ובעליו אסור לו לקיים אותו, להשאיר אותו בחיים, ואין בו משום גזל, מותר לקחת אותו מהבעלים, ואין בו משום, אם הוא נאבד מהבעלים, אין מצוות השבת אבידה על הבעלים. ואם תשאל, כיוון דאמרת שמותר להורגו, מה הניעו תו, מה צריך להוסיף שאסור לקיים אותו? התשובה היא, מה עודתם? אני הייתי אומר, מותר למי שמוצא אותו להרוג אותו, אבל אין איסור לבעליו להשאיר אותו בחיים, איסור הלקה. לכן כמה שמלן רב, שמכיוון שהסוג חתול הזה הוא מאוד מזיק, אז אסור להשאיר אותו בחיים. ואמרי, כיוון דאמרת, אין בו משום גזל, מה הניעו תו, מה הוא הוסיף ממה שאמר, שאם הוא נאבד, אין בו משום השבת אבידה לבעלים. אמר אבינה, זה בא להוסיף שאם הוא מצא אותו מת, מותר לו לקחת את האור ולא צריך להשיב את האור. אולי פרווה, לא צריך להשיב, לא צריך להחזיר אותו לבעליו, אף על פי שכעת כבר אין סכנה בו, כיוון שאסור להשעות אותו, אז אם אחד כן משעה את החתול הזה, לא צריך להביא לו, אחרי שהחתול מת, את האור של אותו חתול. ואם תשאל, מייטיבי, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מגדלים כל מיני סוגי חיות ש... מנקות את הבית מאחברים, כלבים קטנים, כופרין, שזה אחד מהפירושים, כמו שאמרנו, שרש"י מפרש, זה הכוונה כלבים קטנים, וחתולים, כתוב כאן שמותר לגדל, וקופין, וחולדות צנאים, הכוונה שגדלות בשיח שנקרא סנה, בפני שהם עשויים לנקר את הבית, לנקות אותם מן האחברים, רואים שבין הדברים חתול מותר לגדל, מתרץ את הגמרא לא קשה, זה לא סותר, מה שמדובר שמותר לגדל זה בחתול שחור, באוקמה, ומה שרב אומר שאסור, ובחיוורה, חתול לבן. ואם תשאל הרי המעשה דרב, שהחתול הזיק, זה היה חתול שחור, אוכמה, הוואתם. התשובה היא, הוא היה בן של חתול לבן. אוכמה בר חיוורה הווה. אותו חתול היה חתול שחור שנולד מחתול לבן, שדרכו להזיק, שכיוון שהוא נולד מחתול לבן, אף על פי שהוא שחור, הוא דרכו להזיק. שואלת הגמרא, ומבאי הבאי אלי לרבינה, רבינה הסתפק, דבאי רבינה, על שחור בן לבן, אוכמה בר חיוורה, חתול שחור שנולד מחתול לבן, מהו? האם מותר לגדל אותו או לא, ואם דבריו של רב נאמרו על חתול כזה, מה בכלל הספק? ודאי שאסור. התשובה היא, כי גם אם בעל אל רב עינה, בדור אחד אחורה, ספק שלא היה בחתול שחור בן לבן בן שחור, אוקמה ברחיבה רבר אוקמה, האם מותר לגדל אותו? מצד אחד, כיוון שעיקרו מחתול שחור, אז מותר, או כיוון שהוא עצמו נולד מחתול לבן, הוא כמו לבן ואסור. במעשה דרעב היה באוקמה ברחיבה רבה, רחיבה רעבה. בסיפור של רב, החתול השחור הזה היה בן של חתול לבן, בן לבן. וזה באמת חתול שיש לו טבע כמו חתול לבן שהוא מסוכן. נמצא אם כן, חתול שחור מותר לגדל. חתול לבן אסור. חתול שחור בן לבן בן לבן אסור. חתול שחור בן לבן בן שחור, בזה הספק של רבינה. מביאה הגמרא מאמר משולש, שבמשולש, שבמשולש, שאמר בר פאפה. למה הוא שלוש פעמים משולש? קודם כל, כי זה שלושה מאמרים. שנית כל, כי יש שלוש לשונות מי אמר את זה. ושלישית כל, שלפי כל אחד מהלשונות, מי שאמר את זה, אמר את זה בשם מישהו, שאמר בשם מישהו. זאת אומרת, זה מאמר שיש אחד שאמר בשם השני, שאמר בשם השלישי, והם כולם בנים של פאפה, בר פאפה. והסימן על כל אחד מהלשונות, חבד, זה הלשון הראשון, האות האמצעית של כל אחד מהשמות, זה חבד. ביח, זה לפי הלשון השני, האות האמצעית של כל אחד מהשמות. ובכן, האות האמצעית של הראשון והשני, ואחת מהאותיות האמצעיות של השלישי. זה סימן. ונראה את השמות. לפי הלשון הראשון, אמר רבי אחא בר פאפה, משום רבי אבא בר פאפה, משום רבי עדא בר פאפה. לפי הלשון השני, ואמרלה, אמר רבי אבא בר פאפה, משום רבי חייא בר פאפה, משום רבי אחא בר פאפה. לפי הלשון השלישי, אמרלה, אמר רבי אבא בר פאפה, משום רבי אחא בר פאפה, משום רבי חנינא בר פאפה. בכל אופן, מה אומר בר פאפה? שלוש מאמרים, שלושה מאמרים. מאמר ראשון, מטריעין. אז רש"י כאן מפרש, בשופרות ובחצוצרות, ובתחינה ותפילה בציבור, אפילו בשבת, על מה? על החיכוך. זה מחלת שכין שגורמת להתחכך בבשרו, אפילו בשבת. זה מאמר ראשון. והגמרא תבאר שמדובר כאן בשכין כזה, שהוא יבש מבפנים, שהוא מאוד מאוד מסוכן. ודבר שני, מאמר שני, מטריעים בשבת על אדם שננעלה בפניו הדלת מלהצליח, שהוא אינו רואה ברכה בעסקיו. דלת הננעלת. כי דלת הננעלת על האדם לא במהרה תיפתח, לא במהרה ישתנה המצב שלו, לכן צריכים להרבות על זה בתפילה ולבקש רחמים עליו אפילו בשבת. אמרת, תביא שתי דעות על מה זה מדובר. הדבר השלישי אומר בר פאפה, הקונה בית מנוכרי בארץ ישראל, הלוקח בית בארץ ישראל, אז אפשר לומר לנוכרי בשבת, לכתוב שטר מחירה, כותבין עליו עונו אפילו בשבת. המאמר הראשון אמרנו, מטריעין בשבת על החיכוך. מביאה הגמרא שכל זה דווקא כשזה כזה שכין שיבש מבפנים. כי יש ברייתא שאומרת, מי טבעי, ושאר פורענויות המתרגשות ובאות על הציבור, כגון חיכוך, שכין שמביא לידי חיכוך, כתוב, לא היו מטריעים בשבת. מביאים כאן עוד פורענויות. אם יש חגב הרבה שמפסיד את השדות, או זבוב, סוג זבוב שעוקץ את האדם ומזיק אותו, או צירה שעוקצת את האדם ומזיקה אותו, או יתוש, סוג מסוים שנכנס בעיניים ובאף ושהשם ישמרנו מזיק, או אם נשלחו שילוח נחשים ועקרבים משמיים שהשם ישמרנו שממיתים. אומרת הברייתא, אחד מהדברים שדיברנו עליהם זה חיכוך, לא היו מטריעים בשבת, אלא רק צועקים, מתפללים עליהם בשבת ביחידות. אז איך אמר בר פאפה שמטריעים על זה אפילו בשבת? התשובה היא שזה לא סותר, לא קשיה. כאן מדובר בשכין שהוא לח מבפנים, והוא פחות קשה, על זה לא מטריעים בשבת. ומה שאמר בר פאפה כאן, שמטריעים זה ביבש מבפנים, שזה קשה יותר. ואמר רבי יהושע בן לוי, מכת שכין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, זה היה שכין כזה שהיה לך מבחוץ אבל ויבש מבפנים, שנאמר ויהי שכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה. במקום שהוא פורח, דהיינו בחוץ, הוא היה בעבועות, הוא היה מבעבע, הלך, אבל מבפנים הוא היה יבש. וכיוון שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים שכין שמבפנים היה יבש, מוכח שהוא יותר קשה. זאת אומרת, שכין יבש, מטרים, יבש מבפנים, מטרים אפילו בשבת, שכין לך מבפנים, מתפלים רק ביחידות, לא מטרים בשבת. המאמר השני שאמר, בר פאפה ודלת הננעלת לא במהרה תיפתח, על זה יש שני הסברים, שתי דעות מהי היא. מר זוטרא אמר, חכם שנמנו עליו חכמים לסמוך אותו ולקרוא לו רבי, ולא עלה בידם, על זה כתוב לא במהרה ייפתח, לא במהרה יזדמן להם לעשות כן. רב אשי אמר, כל המריעין לו שהשם ישמרנו מן השמיים, לא במהרה מטיבים לו. ועל זה, אם הוא יתפלל טוב, ואפילו בשבת, ייטיבו לו בסוף. רבה חמיד איפתי בא ואמר, שאם הראו לו, לעולם אין מטיבים לו, וזה לא נכון, לא היא. אין דבר כזה שלעולם אין מטיבים לו. רק היה סיפור עם רבה חמיד איפתי בעצמו, מילתא דנפשי יהודה אמר, שרצו למנות אותו ראש ישיבה, והוא נדחה ובסוף לא מינו אותו לעולם. ולכן הוא אמר, לעולם אין מטיבים לו. אבל באמת, דלת הננעלת לא במהרה תיפתח, אבל עם הרבה תפילות, הדלת תיפתח והוא יראה ישוע. הדבר השלישי שאמר בר פאפה, הלוקח בית בארץ ישראל מגוי כותבין עליו שטר מחירה או נו, אפילו בשבת. ולא הכוונה שישראל בשבת כותב, זה לא סלקא דעתך, אלא כמו דאמר רב האט"ם במסכת שבת לגבי חילול שבת לצורך חולה, אומר לנוכרי ועושה מה שצריך בשביל החולה, הכנה מבכתיבת שטר מחירה בשבת בקונה בית מנוכרי בארץ ישראל, אומר לנוכרי שיכתוב שטר מחירה, ועושה, ואף על גב, דאמירה לנוכרי לעשות מלאכה שיש בחילול שבת זה אסור מדי רבנן, שבות היא שהם תקנו לא לעשות את זה. מכל מקום, משום מצוות יישוב ארץ ישראל, שיקנה יהודי את הבית מהנוכרי והתיישב בו, לא גזרו בי רבנן, התירו חכמים לכתוב את השטר המחירה על ידי נוכרי. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, עוד הלכה שנתקנה בשביל מצוות יישוב ארץ ישראל, הלוקח עיר, מי שקונה עיר בארץ ישראל, כופין אותו בית דין, לקח לה דרך מארבע רוחותיה, שיקנה דרך מכל ארבעה צדדים שיוכלו להיכנס ולצאת מהעיר הזאת לשאר ערי ישראל. משום יישוב ארץ ישראל, שהעיירות הסמוכות לאותה עיר, יוכלו לבוא מכל הצדדים, והיישוב בארץ ישראל יתרבה ועד כאן דף.